אני היום בחרתי לדבר על דבר שהוא לכאורה מאוד פשוט, ואנחנו מכירים אותו משנים רבות, מדרשים מאוד מפורסמים, גמרות מפורסמות ועוד כמה דברים שהם די מפורסמים, ולנסות למצוא טעם חדש גם בדברים המפורסמים הללו, שדומה שיש בהחלט מה למצוא בהם טעם חדש. הגמרה במנחות שמתארת לנו את ארבעת המינים שבלולב, המשל המפורסם, ארבעה מינים שבלולב, זה המקור הראשון לפנינו, שניים מהם עושים פירות ושניים מהם אין עושים פירות. העושים פירות יהיו זקוקים לשאין עושים, ושאין עושים פירות יהיו זקוקים לעושים פירות, ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן עד שיהיו כולן באגודה אחת. זו חלוקה לא של ערבה רשעים, אתרוג צדיקים ומה שבאמצע, אלא זו חלוקה קצת אחרת. אלה שעושים פירות ואלה שלא עושים פירות. והחלוקה הזו של מי שעושה פירות למי שלא עושה פירות, האתרוג והתמר מצד אחד, צדיק התמר יפרח, ואלה שלא עושים פירות, ההדס והערבה, הם יהיו זקוקים זה לזה. והנמשל הוא, וכן ישראל בהרצאה, כלומר מתרצים לפני המקום, עד שיהיו כולן באגודה אחת שנאמר, הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה. עד שהם לא נאגדים ביחד, אלה שהם מועילים, אלה שהם נותנים פירות, יחד עם אלה שאינם נותנים פירות, עד אז הם לא יוצאים מדי חובה. אנחנו לא יוצאים מדי חובה בארבעת המינים, ועם ישראל איננו מתרצה לפני המקום, עד שלא מתאגדים ביחד אלה שעושים את הפירות ואלה שלא עושים את הפירות. זה סגנון אחד של חלוקה, אבל החלוקה הזו היא חלוקה לשם התאגדות. ואלה ואלה צריכים להיות ביחד, באגודה אחת, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זה המצב שבו עם ישראל מתרצה לפני הקדוש ברוך הוא. ואין דרך אחרת. אי אפשר לוותר גם על אלה שלא עושים פירות. מה שהיינו אולי חושבים, מי שלא מועיל, מי שלא עושה פירות, מה לא ולנו? לא כך הוא הדבר. מכיוון שהוא שייך לעם הזה, גם אם הוא לא עושה פירות, גם אם הוא לא מועיל, גם אם הוא לא תורם, בכל זאת אי אפשר להסתדר בלעדיו. גמרא מעין זה, אבל הפעם דרך מצווה אחרת. לא מזמן, אחד מהדברים היותר מהותיים בסדר עבודת יום הכיפורים, זו הקטורת. לא מזמן עסקנו בקטורת, והמשל הידוע של חז"ל מהקטורת על הרכב של עם ישראל. זה המקור השני לפנינו בגמרא בקריטות. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנעה כתוב עם סמני הקטורת. אביי אמר מאחה ואגודתו על ארץ יסדה. שוב חוזרים לאותו הביטוי שכבר ראינו אותו בגמרא במנחות. שם הוא מוסב על ארבעת המינים, וכאן הוא מוסב על הקטורת. בקטורת יש בעצם חידוש מסוים שאיננו בארבעת המינים. בארבעת המינים דיברנו על אלה שלא עושים פירות, אבל הם גם לא מסריחים, כמו החלבנה. החלבנה מסריחה, היא מפריעה ממש. זה לא רק שהיא לא עושה פירות, היא ממש מפריעה לריח הטוב של הקטורת. ואף על פי כן מכניסים את החלבנה בתוך הקטורת, עד כדי אמירה שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל היא לא תענית. זאת אומרת, כלפי הקדוש ברוך הוא זה לא נקרא תענית, הוא לא מקבל את זה. ורק כאשר הכל ביחד, הרי לפי חלק מהעדות רגילים כשומרים את סמני הקטורת למנות על האצבעות, צורי וציפורן, חלבנה ולבונה, למה? מכיוון שאם חיסה אחת מכל סמניה חייב מיתה. אז אפילו המניין של נשלמה פרים שפתנו, נשלמה קטורת שפתנו, אפילו עליו מקפידים לספור אותו היטב היטב, לא להחסיר אפילו סמן אחד. וזה כולל גם את החלבנה. בלי החלבנה אין על מה לדבר. כך שיש לנו כאן למעשה עוד רמה נוספת של הגדרת הרשעים, אפילו אלה שמזיקים, גם אותם מכניסים בתוך התענית. ואותו הפסוק, ואגודתו על ארץ יסדם. רק אז אפשר להתרצות לפני המקום. וכאן דבר מאוד פשוט שוב לכולנו. עד כאן דברים אני חושב מאוד פשוטים, אני אנסה רק להגדיר אותם לפי איזשהו סדר. כפי שאנחנו מדברים על 49 שערי טומאה, רמות רמות שונות יש גם אצל הרשעים. יש רשעים בין אדם למקום, ויש רשעים בין אדם לחברו, ויש רשעים במצוות השמעיות, ויש רשעים במצוות השכליות, ויש בתוך הדברים האלה עוד המון המון רמות של רשעות למיניה ולסוגיה השונים. וצריך להבין על מי אנחנו מדברים כאן כשאנחנו אומרים שבלי הרשעים אנחנו לא מתרצים לפני המקום. חכמים לא נתנו הגדרה מדויקת לאיזה רשע הם מתכוונים פה. אלא באופן כללי. קצת יותר פירוט יש באותו מדרש רבה, שהוא בעצם המקור להגדרת הנושא הזה שלנו, בסגנון קצת אחר, לגבי ארבעת המינים, והוא למעשה המשל המפורסם ביותר. וזה המקור ג' לפנינו. דבר אחר, פרי עץ הדר אלו ישראל. מה אתרוג זה? יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. כפות תמרים אלו ישראל. מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח, כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. וענף עצבות אלו ישראל. מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. וערבי נחל אלו ישראל. מה הערבה הזו אין בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. אני רוצה רק להעיר, לא כתוב שהם עושים מעשים רעים, צריך לשים לב לזה, לא כתוב, אלא כתוב שאין בהם מעשים טובים. מין שב ואל תעשה. כמובן שאדם שנמנע מלקיים מצוות עשה זה חמור ביותר. אבל גם לא כתוב דווקא שהוא עושה מעשים שליליים. לא מדובר על זה דווקא, אלא אין בהם מעשים טובים. ייתכן מאוד שהמדרש התכוון לומר שכיוון שאין בהם מעשים טובים, יש בהם גם מעשים רעים. אבל זה לא כתוב בפירוש. זה לא כתוב. לכן אני רוצה להדגיש שאנחנו שואלים את עצמנו על אילו רשעים מדובר כאן, אז יש כל מיני. יש את אלה שלא עושים פירות, אבל גם לא אמרנו שהם עושים קוצים, או דברים רעים. יש את החלבנה שריחה רע, היא משפיעה השפעה שלילית על הסביבה, אבל לא כתוב באיזה אופן, מה אופן ההשפעה השלילית, באיזה סוג של מצוות, כפי שאמרנו מקודם. הערבה שמסמלת את אלה שאין בהם לא טעם ולא ריח, זה סוג של רשעות יחסית, לא מן החמורות שיש. כי לא מדובר על מי שממש משחית בצורה אקטיבית, אלא מדובר כאן על מי שאיננו עושה, איננו לומד תורה, עוון ביטול תורה הוא גם עוון חמור ביותר, מי שלא מקיים מצוות עשה, כמו לולב, כמו מצה, כמו עוד דברים אחרים, ודאי שזה חמור ביותר, ביטול מצוות עשה דבר חמור, מתוודים על זה גם ביום הכיפורים. אבל לא הזכרנו אלה שעושים דברים שליליים בכל מיני מצוות. בכל מקרה, אומר כאן המדרש, ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? לאבדן אי אפשר. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת, והן מחפרים אילו על אילו. זה הנושא. מחפרים, יבואו אילו וחפרו על אילו. ואם עשיתם כך, אותה שעה אני מתעלה הדאו דכתיב, הבונה בשמיים מעלותיו, ומתי הוא מתעלה? כשנשאין אגודה אחת, עוד פעם פסוק בעמוס, שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה. הנה כבר, אנחנו מוצאים בפעם השלישית, במקור אחר, גמרא במנחות, גמרא בקריטות, בפעם מדרשה בפרשת אמור, אותו העיקרון של אגודתו על ארץ יסדה, לפיכך משה מזהיר לישראל, ולקחתם לכם ביום הראשון, יש כאן עזרה מיוחדת, לקחת ביום הראשון את כל ארבעת המינים, ולא להחסיר דבר. ובאמת, גם בהיעדרה של הערבה, עם כל זה שהיא הירודה כאן מבין הסוגים, פסול. לא יצאנו ידי חובה. לכאן צריך לשאול, מה זאת אומרת לאבדן אי אפשר? מי מעכב בפני הקדוש ברוך הוא לעשות משהו חפץ? מה זה לאבדן אי אפשר? יש לנו גם דוגמאות מעבר. יש הרשעים שלא רצו לצאת בזמן יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא איבד אותם בימי האפלה, כדי שהמצרים לא ישמחו לעדנו. יש דבר כזה. כאן פתאום אנחנו רואים שכתוב, לאבדם אי אפשר, אלא יוקשרו כולם, והם מחפרים אלה על אלה. זה אגודה אחת, ואגודתו על ארץ יסדה. זאת אומרת, יש כאן אמירה מאוד חריפה, שאי אפשר לאבד את הרשעים. זאת אומרת, לא ייתכן להגדיר וליצור ציבור שלא יהיו בו רשעים, אי אפשר לאבד אותם, לעולם ציבור יהיה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. זו אמירה מרחיקת לכת. ואני רוצה לנסות לבדוק באמת מדוע. לנסות על ידי זה להבין גם את הסגנונות השונים של החיבור עם הרשעים באופן הזה שיבואו אלה ויחפרו על אלה. הן אלה שלא עושים פירות, הן אלה שגורמים ריח רע לסביבה שלהם, משפיעים השפעה שלילית, הן אלה שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. כל אלה באיזה אופן יבואו אלה ויחפרו על אלה. וכי בגלל שאדם טוב עשה מעשה טוב, זה גורם איזה עניין שיציל מישהו אחר שלא עשה את המעשה הזה. דברי הרמב"ם מפורסמים, כי אנחנו למעשה בסיומם של ימי התשובה. גם סוכות, שנה רבה במיוחד, סיומם של ימי תשובה. הרמב"ם מפורסם, וכן המדינה אם היו זכויות כל יושביה מרובות על אבונותיהם, הרי זו צדקת. ואם היו אבונותיהם מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. הרמב"ם ידוע מפורסם, אבל צריך לשאול שאלה. למה להסתכל על כולם בתור יחידה אחת? מה מגדיר את העולם יחידה אחת? מה לי ולאלה שיושבים ביבשת אחרת מרוחקת ממני? מה אני קשור אליהם? ולא נלך רחוק. גם אם יושבות קבוצות של אנשים באותה המדינה, מה גורם לזה שיהיה איזה מין חשבון שיוגדר חשבונה של אותה מדינה? למה להגדיר את זה כך? אנחנו חייבים לומר שיש כן הגדרה כזו. יש הגדרה שאומרת שמסתכלים על קבוצות קבוצות בתור יחידות מחוברות זו לזו, ו כפי שאומר המדרש, לאבדן אי אפשר. ואתה לא יכול לעשות איזה מין קבוצת ייחוס של הצדיקים בלבד. אין דבר כזה. כלומר, זה לא שאין לגמרי דבר כזה. ודאי שיש. ודאי שמתחברים לעושי מצווה ואנשים עושים דברים חיוביים, אתה לא מכניס את אלה שיפריעו לך. אבל כשאנחנו מסתכלים בחשבון הכולל, האם אנחנו יכולים להפריד באופן מוחלט בינינו לבין קבוצות אחרות שהן שונות מאיתנו, הן אלה שהן טובות מאיתנו והן אלה שהן פחות טובות מאיתנו, התשובה היא שלא תיתכן הפרדה מוחלטת כזו. צריך לשים לב גם לאופן שבו אנחנו נוטלים את הלולב, וכבר הזכירו את הנושא הזה מפרשים על עניין זה של ארבעת המינים. הרי האתרוג שהוא מסמל לפי המדרש הזה את הצדיק השלם, שהוא גם תורה וגם מעשים טובים, הוא בעצם איננו אגוד עם שלושת המינים האחרים. הלולב, ההדס והערבה אגודים יחדיו, האתרוג איננו אגוד איתם. הוא בעצם בנפרד, יש לו גם קופסה משלו, סוג אחר של אחסנה אפילו. אלה צריכים יותר לחוד ורטיבות, את האתרוג אתה דווקא מאחסן, אחסנה יבשה יותר. הכל אחרת. ואף על פי כן, מה שהרקנתי כבר כתב וכולם מצטטים אותו, שעל פי החלום שלו הוא הבין, כאשר הוא נוטל את הלולב, הוא צריך להצמיד את האתרוג ללולב, להדס ולערבה. כל הספרים מביאים את זה. למה? מכיוון שבלי ההצמדה הזו, כאילו השם איננו שלם. הוא ראה בחלומו, כאילו השם נפרד, מפורק, ואיננו שלם. והוא הבין שזו הייתה הטעות שלו, שהוא לא הצמיד את האתרוג ללולב, ההדס והערבה. כלומר, בזמן הברכה ובזמן נציאה את דחובת המצווה, הם צריכים להיות ביחד. מבחינה מסוימת זה יכול להיות גם כן מעין משל ונמשל על מערכת היחסים בין הצדיק השלם לבין אלה שאינם כמו, ולא רק הערבה, אלא אפילו ההדס ואפילו הלולב, שהברכה היא על נטילת לולב, אם אנחנו שמים לב דווקא, וכבר דנו בזה גם כן. הוא מתחבר אליהם, אבל הוא גם נבדל מהם. הוא לא מטשטש את המדרגה שלו. האתרוג נשאר אתרוג, ואפילו לא קושרים אותו ביחד עם שאר המינים. אבל לעשיית המצווה אנחנו צריכים כן לחבר אותם. חייב להיות חיבור בין האתרוג לבין שאר המינים. יבואו אלה ויחפרו על אלה. שניים מול שניים, או כל סידור אחר שראינו כאן במקורות שלפנינו. זה האופן. כך שמצד אחד אין תשטוש המדרגות חס וחלילה, ומצד שני אין גם הפרדה גמורה חס וחלילה. אלא כולם משלימים אלה את אלה. אחת ההשלכות הבולטות של אותה הגמרא שטענית שאין בה מפושעי ישראל אינה טענית, זה מה שעטוב בעקבותיו השולחן ערוך, ואנחנו כך נוהגים למעשה, בליל יום הכיפורים אנחנו אומרים, בישיבה של מעלה או בישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מי הם אותם העבריינים? אלה אנשים שעברו על תקנות הקהל, על חרמות, אנשים שהוחרמו והוצאו מן הקהל ואינם מצטרפים למניין ולא עומדים בדלת אמותיהם. אין ספק שזוהי תקנה חמורה ביותר, וקהילות נהגו בזה במשך הרבה שנות גלות. זו למעשה הייתה אחת האפשרויות היחידות של קהילה להתגונן מפני אנשים ששוברים את המסגרת, הן אם מדובר מבחינה דתית, הן מבחינה תקנונית. וכאן מתירים להם להתפלל יחד איתנו, מתירים להתפלל עם העבריינים. זה על בסיס אותה הגמרא שאומרת שתענית שם במפושי ישראל אינה תענית. זה החלבנה שרחרה. ועכשיו אני רוצה שנשאל שתי שאלות. שאלה אחת, מה קורה לעבריינים הללו לאחר תפילות יום הכיפורים? האם התירו להם את החרם? לא. אלא שקיבלנו אותם בזמן התפילה. אלה הפושעים שקיבלנו אותם בזמן התפילה. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, איפה העבריינים האלה נמצאים ביום כיפור? זוהי שאלה רטורית. אלו עבריינים שהגיעו לבית הכנסת, ואנחנו אומרים שאנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. הרמב״ם באיגרת השמד מפורסם שהוא מביא את דברי חז"ל, כן, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, אלו פושעי ישראל שבאים לגנוב מצוות. לא לזלזל בהם. לכן אומר הרמב״ם, גם אנשים כאלה שהתאסלמו וכו', הם באים לבית כנסת, לא לזרוק אותם מבית הכנסת, אלא לתת להם להתפלל. כיוון שכבר הגיעו לבית הכנסת, צריך להפך בזכותם, התאסלמו כי הופעל עליהם לחץ כבד, ולכן אנחנו לא זורקים אותם מבית הכנסת. אם להתפלל גם, לא יבוזו לגנב כי יגנוב. כלומר, מדובר בפושעים כאלה שרוצים להצטרף לבית הכנסת. אם אני מסתכל אחורנית על כל הדימויים שראינו מקודם בגמרות ובמדרשים, מה אנחנו רואים כאן? מדובר על ערבה כזו שמוכנה להיות קשורה בקוי שלה, או בטבעות שאנחנו עושים, או בשניהם ביחד. היא מוכנה להיות קשורה עם ההדס ועם הלולב, והיא מוכנה גם שהאתרוג יבוא במגע איתה. זה המצב של הערבה הזו. הרשע הזה הוא קצת בכל זאת שומר קשרים עם שאר חלקי העם. זה הסוג של הרשע. הרשע הזה שבא לבית הכנסת, עליו אנחנו אומרים שאנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כלומר, מדובר ברשע כזה שמעוניין בקשר עם מה ששייך לתורה ולמצוות, לפחות ביום הכיפורים, בחג הסוכות, אנחנו באמת רואים, ככל שמתרבים יותר ויותר דוכנים, ולא רק דוכני תפילין, כן, ירבו, אלא גם דוכני לולבים וכל ענייני ארבעת המינים, יותר ויותר אנשים נחשפים לעניין ומוכנים לזה ורוצים להתחבר לזה. זה סוג הרשעים שמדובר כאן בכל המקומות שעליהם אנחנו הצבענו. באותו הכיוון הלך הרב ז"ל באורות התחייה, אחד המאמרים הכי מפורסמים, זה מה שמופיע כאן בוו. והוא אומר, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה. אמרתי שזה אותו כיוון, אבל למעשה הרב חידש כאן הגדרה חדשה. לא מדובר במי שבא לבית הכנסת, האנשים הללו לא הגיעו לבית הכנסת. הם גם לא היו מוכנים לשבת באותו הקוי שלה, ביחד עם הלולב ועם הדס. לא היו מוכנים. עד רבה. הראו עד כמה כוחם גדול להתנגד ולהתנגח. אבל הם כן התחברו, ולא סתם התחברו אלא באהבה, אל ענייני כלל ישראל. זה כבר חידוש. לומר שהם לא מתחברים ישירות לקבוצות הללו של הצדיקים למיניהם השונים, בין אם זה אתרוג או הדס או לולב, הם לא מתחברים אליהם, אבל הם מתחברים לאומה. מתחברים לאומה, לארץ ישראל ולתחיית האומה. אומר עליהם הרב שהנפש שלהם היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה יתרון של הרגשה העצמית לטובת הכלל ובעניין האומה והארץ. אלא אנשים שמה שאכפת להם זה השטיבל שלהם, מה שאכפת להם זה המויסדס, כן, המוסדות, שיהיה להם תקציב, ושהקופות יהיו ביותר מקומות, זה מה שאכפת להם, וכל השאר כבר לא מעניין. זה אומר הרב חיסרון נורא, חיסרון נורא אצל אנשים שהם שלמי אמוני ישראל, הם לכאורה נמנים על האתרוגים, נאמר כך, אבל יש להם חיסרון מאוד בולט שהם לא מתחברים לעניינים של כלל האומה. מה שמעניין אותם זה דלת אמותם, וגם אם יש כמה אלפי אנשים באותם דלת אמות, זה בסך הכל דלת אמות. וחוץ מזה, הם לא רואים, לא רואים. האופק שלהם נסגר באנש. אנש וזהו. זה מה שמעניין. אז להם הנפש לא מתוקנת. כל כך, אפילו כמו הפושעים הללו. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השמש שומרי תורה ומצוות. אין על מה לדבר. האידיאולוגיה, הרוחניות, האמונה ושמירת המצוות בפועל, כמובן, הנובעות מהם, היא הרבה יותר מתוקנת. אף על פי שהרגשה עצמית והתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שנצל אלה שרוח יבעים אשר בתוכם מאחרת ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמים את הגוף ומונים אור הרוח מלהתעקם. מדובר באנשים שהם השחיתו את דרכם בלי שום ספק, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית, וממילא סובלת גם הנפש יפגמם. גם זה אי אפשר להכחיש, וזו נקודה מאוד חשובה, שהיום אנחנו הגענו עד שפל מאוד עמוק של העניין הזה, שאין אפשרות לנפש לבדה להחזיק מעמד בענייני כלל ישראל אם הרוח לא מתוקנת. ובתחילה יכול להיות איזה זמן שהנפש תחזיק מעמד, אבל כבר מראש יש פגמים שהבעיה הרוחנית כבר נותנת את אותותיה בעניינים הכלליים, וככל שעובר הזמן וחולפות השנים, כך פחות ופחות יש לנפש את האפשרות לעמוד כביכול לעצמה ולפרנס את עניין החיבור אל הכלל, עד שפל נורא שראינו עכשיו בעינינו. התיקון שיבוא לדורו של משיח שיעזור לזה הרבה דבר, התפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורות תארויות להתגלותו, שיעשו ישראל אגודה אחת, אני חוזר שוב על המשפט, שיעשו ישראל אגודה אחת. זה מזכיר לנו את המדרשים שראינו מקודם. הרב לקח כאן, זה עומק אדיר, כמובן שלא מבוסס רק על המקורות הללו של הניגלה, אלא מבוסס גם הרבה יותר ויותר על מקורות של נסתר, כמו שהוא בעצמו אומר תוך כדי אותו הדיבור. אבל תראו שהרב משתמש באותו ביטוי של לעשות כולם אגודה אחת, אבל הפעם הוא לקח אותו צעד אחד הרבה יותר גבוה. כבר לא מדובר באנשים הפרטיים רק שיבוא פלוני ויחפר על פלוני, או אפילו קבוצות. מדובר כבר בחלקים של כלל האומה, שלאלה הנפש יותר מתוקנת ולאלה הרוח יותר מתוקנת. ואז בעצם יוצא דבר מאוד מעניין. אם קודם חשבנו והן מחפרים אלו על אלו, מה היה הפשט מקודם שחשבנו? הערבה הרי אמרנו אין בה כלום. חשבנו שמי צריך לחפר עליה? כל השלוש, כל השלושה מינים האחרים. מה מסתבר, אומר הרב, אתה לא צודק. המשוואה הזאת של יבואו אלו ויחפרו על אלו הולכת לכל הכיוונים. והאגודה אחת שאתה עוגד אותם, היא יוצרת חיבור כזה שגם הערבה תורמת להדס, ללולב ולהתרוג. או אם תרצו לפי הסגנון של הגמרא במסכת מנחות, שני אלה שלא עושים פירות תורמים לאלה שכן עושים פירות. עד שיהיו כולן באגודה אחת. זה מה שהרב אומר פה. זה החידוש הנפלא של הרב, שגם לאלה שעל פניו נראה שלא יכולים לתרום, הם תורמים ותורמים. על החידוש הזה הוא סבל הרבה מאוד. סבל סבל נורא. גינו אותו כל מי שחשב, ומבחינה מסוימת בצדק, שלא יכול להיות. מה זאת אומרת? שאצל האנשים האלה, רחוקי תורה ומצוות עד כדי כך, בשונאי הדת הרבה פעמים, ומרימי יד בדת הרבה פעמים, ומקלקלים הרבה פעמים, למצוא באלה נקודות חיוב, מה אתה עושה? עד כדי שאמרו עליו, אתה נותן יד לפושעים. כן? אז אמר, בסדר, אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, אז גם אני יכול לעשות. מה רוצים ממני? אבל העניין הזה של גם הם יכולים לחפר, זה דבר עצום. יש להם גם מה לתרום. למי שחסר לו הנושא של החיבור אל הכלל. אני רוצה לסייג. מאז עברו כמה שנים, וצריך לחשוב מחדש מה תורם כל צד לכל צד, ומי תורם מה ואיך תורמים אותו. כן? אבל העיקרון הזה, שגם הערבה יכולה לתרום, הוא עיקרון מאוד יסודי. הרי אנחנו היום, יום ערבה. זה השם של היום בין היום. וכאן הוא מוסיף אחרי זה ואומר, כן, כל ההמשך, הראייה שלו לעתיד לבוא, שתתוקן הנפש של היראים שומרי תורה, על ידי שלמות הנפש בפושעים הטובים, כן, ביטוי שהוא בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. רק הרב יכול לכתוב. הפושעים הטובים. ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשת האנושית, והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה גדולי אמונה, ואז יבוא לאלה אור גדול. מי עושה את זה? כמובן הצדיקים העליונים, מרי דנשמת. לא כל אחד יכול לעשות, ואפילו לא כל צדיק יכול לעשות, אלא רק צדיקים עליונים שיש להם כינוי מיוחד, מרי דנשמת. מרי דנשמת בתרגום חופשי לעברית, אדוני הנשמות. ביטוי קצת חריף. הכוונה היא, אלה שהם, יש להם השפעה על הנשמות. הם עומדים בעמדה כל כך גבוהה, שמסוגלים לחבר נשמות ולהעביר תכנים רוחניים ומציאות רוחנית מצד אחד לצד אחר, ולהשלים את החסרונות אלה של אלה. שזה באמת חידוש יוצא דופן, ובאמת ברור שלא כל צדיק יכול לעשות את זה. עד כדי שבסופו של דבר, לא פחות, וזה גם כן היום, האושפיזין של דוד מלכה משיחה, זה מה שהוא אומר בסוף, וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, כן, הוא דוד בעצמו, מה שנגיד עוד מעט בשנות שלו שנה רבה, שהקים עולה של תשובה. זה לגבי הסגנון של הרשעים באופן שהוא מחודש. הם לא מתחברים אל הצדיקים, הם מתחברים אל כלל האומה. דרך זה יש חיבור אל הצדיקים גם כן. ויש צדיקים עליונים שיודעים איך עושים את החיבורים האלה. בין אלה לאלה, בין הצדיקים לבין הרשעים. או בין הצדיקים שיש להם חסרונות של אנש, לבין הפושעים, כמו שהרב קרא להם פה, שיש להם את היתרונות של אהבת הכלל. וככה גם באורות ישראל, המקור זין לפנינו, שם הוא משווה את זה, לא היה לי מספיק מקום בדף, משווה את זה אחר כך לעניין הדבקות לצדיק, וזה דבר מאוד מעניין. הרב לקח את הנושא של דבקות עם הצדיק של החסידות, ואמר שיש רמה עליונה יותר. הרמה העליונה יותר זה להידבק עם נשמת האומה. בעצם מה שהרב אומר זה שוב פיתוח של מה שדיברנו מקודם. כאן מדובר על רשעים שלא מוכנים להיות בקוישל יחד עם הצדיקים. אבל הם מתחברים דרך איזה קוישל אחר בכלל. הם מתחברים עם נשמת האומה. הם לא מוכנים לשבת עם הצדיק לכל סעודה שלישית. או אפילו לא להיכנס לבית כנסת בליל כל נדרי. גם זה לא. יש גם כאלה. יש גם כאלה. ובזמנו של הרב, עד רבה, הם היו בתוקף יותר. היום כבר השתנו הזמנים, מבחינה זאת גם קצת לטובה. אבל הם לא מוכנים. בשבילם לא צריך להגיד על דעת המקום ועל דעת הקהל, הם לא נמצאים שם עם כובחו. הם מתחברים דרך כלל האומה ועושים דברים עבור כלל ישראל ומוסרים את הנפש עבור כלל ישראל ומוכנים ממש למאמצים אדירים, אלה גם כן מצטרפים. וזה מה שנאמר פה, כן, אני אקרא קצת מתוך זה, אבל מכל מקום כל המקושר לחפץ ישועה לכללות ישראל בארץ ישראל, שמבלד ארץ ישראל אי אפשר לישועה כללית שתבוא, כן, צריך לחזור על זה הרבה פעמים, ייחוד בימינו, הרי הוא מקושר בגניזה לכל התמצית של כל האמונות וכל המצוות כולן. זה לא קשר ישיר. הרב אומר את הדברים בצורה הכי בהירה. זה לא קשר ישיר. אבל הוא מקושר בגניזה לכל התמצית של כל האמונות וכל המצוות כולן. ולהדור בכללו ראוי, והנה כאן ביטוי שקשור לענייננו, שיומחלו לו כל אבונותיו שנעשים מחסרון הכרה במשהו עצמו מדובק וקשור בכל לב. אם כן, מה שדיברנו, שאלה מחפרים על אלה, אומר הרב, הנה, אני אגיד לך איך זה קורה היום. אלה מחפרים על אלה, כי בעצם הם מחוברים בצורה אמנם גנוזה לכל התמצית של האמונות והמצוות כולן. זה כבר דבר שצריך יותר העמקה, והרב, לפי דרכו, מסוגל להעמקה הזאת ואפילו ליותר בזה. מה יותר מזה? וכאן מגיע חידוש יוצא דופן של הרב. רק לפני כן, אפשר עכשיו יותר טוב להבין מה זה שאמרו חכמים לאבדם אי אפשר. מה זה אי אפשר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אין דבר כזה אי אפשר. אפשר ואפשר. מכיוון שמדובר ברשעים האלה שיש להם גם תרומה לכלל ישראל, אז לאבדם אי אפשר, כי אם הם יחסרו לנו, יחסר לנו משהו חשוב בעם ישראל. אם הרשעים הללו לא יהיו, מי ידאג לכלל האומה? כולנו נשאר כאלה שדואגים רק לאנש. ובזה ייגמר העניין. לכן אי אפשר לאבדם, מכיוון שעם ישראל זקוק לרשעים מן הסוג הזה. זה הפירוש אי אפשר לאבדם. זה דבר מאוד עמוק. וזה מה שהרב קוק מחדש פה. וזה סוג של כפרה, מכיוון שבסופו של דבר האומה צריכה כאלה אנשים, אז זה סוג של כפרה, כי האומה משתמשת בהם לדברים חיוביים. עם כל הקשיים, והרב לא מוותר להם, הרב קורא להם פושעים, צריך לזכור את הדבר הזה. הפושעים הטובים, אמרתי מקודם, זה ביטוי בלתי אפשרי. רק הרב מסוגל לכתוב ביטוי מהסוג הזה. הפושעים הטובים. אבל יש עוד ראייה שהיא עוד יותר עליונה. אם מקודם דיברנו על הרשעים שמגיעים לבתי הכנסת, אלה שמוכנים לשבת באותו הקוישלה יחד עם הצדיקים. ודיברנו שלב אחד יותר מתפתח ויותר מחודש על אלה שאומנם לא מוכנים לשבת עם צדיקים וחסידים ואנשי מעשה, אבל מוכנים כן ורוצים בטובתה של האומה. עכשיו אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מרחיק לכת. ובאמת רק עין מיוחדת של הרב זצ"ל מסוגלת לראות ראייה מן הסוג הזה. וזה המקור השמיני שלפנינו, חטא. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. זה ביטוי מרחיק לכת מאוד. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. היין נוצר על ידי התסיסה של השמרים, אחרת זה נשאר מיץ ענבים. התסיסה של השמרים היא הכרחית, אבל מי שנסה לשתות שמרים, זה לא מוצלח. רעיון רע מאוד. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. יש איזה רצון גס. יש לרב עוד מקומות שהוא מדבר על זה, בין היתר קרן עכשיו בקהלת, יקר מחוכמה מכבוד שכלות מעט. יש לרב פסקה נפלאה באורות הקודש על העניין הזה, על השכלות מעט. דווקא משהו שהוא משוחרר לגמרי מכל מחשבה, מכל היגיון, מכל עניין שעובר דרך הראש, עצם הרצון של החיים, החיים כפי שהם רוצים לחיות, בלי קשר לשום דבר. ובלי רצון החיים, אז אין בכלל עולם. יש צד מסוים ברצון החזק של החיים, אפילו אפשר לומר הבוטה של החיים, שהוא אפילו יקר מחוכמה ויקר אפילו מכבוד. וכאן הוא אומר, הרשעות שלהם, הרצון הגס שלהם, נותן עמדה לצדיקים. אם לא היה רצון גס בעולם, זאת אומרת, אנשים שבאמת מפתחים מאוד את הצדדים החומריים, את הצדדים המעשיים של העולם, קצת דומה למה שהרמב״ם כותב, שאלמלא המשתגעים, היה העולם חרב. הרמב״ם, אתה הולך לבנות לעצמך איזה בית שיחזיק מעמד כל כך הרבה שנים, כמה זמן נשאר לך לחיות בסך הכל, תעשה איזה משהו קצת, כמה קני סוף, לא צריך יותר מזה. אבל אם זה באמת היה כך, אם התפיסה בעולם הייתה כך, לא הייתם יושבים פה עם לפטופ עכשיו מול העיניים שלי, או עם וידאו, או עם כל הדברים האלה. כל אחד היה דואג רק איך הוא יעביר את הכמה שנים בעולם, עם קצת אוכל, קצת שתייה, איזה קורת גג פשוטה, ובזה נגמר העניין. העולם לא היה מתפתח לשום מקום. פיתוחו של עולם נובע מהרצון הגז של הרשעים, דווקא אלה שעניינים רוחניים לא כך מעניינים אותם. הם שקועים לגמרי בעולם של חומר, ולפעמים עוברים עבירות נוראיות. זה נותן, כפי שהוא אמר, קיום ועמדה. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. כן? כשחסרים השמרים, אז אין מה שישמור על היין. התסיסה הזאת חסרה. כל זה משל, הנמשל הוא עם ישראל. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מעובה. האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים להיות עם כזה תלוש שמסתובב בעולם, ואין לו קרקע להניח את רגליו, ואין לו עולם חומרי שבו הוא מבטא בפועל את האידיאלים הגדולים שלו, הקיום שלנו הולך ומתרסק, הולך ומתרסק עד כדי כיליון, כפי שראינו בעינינו, או המבוגרים בינינו יותר נכון, ראו בעיניהם שנות ראינו רע, שנות השואה נורא. אין קיום. זה בגלל שאנחנו כבר לא מחוברים לאיזשהו מקום פיזי בעולם. העם הזה לא מסוגל גם להגן על עצמו. העם הזה הוא לא חי כעם בעצם. הוא חי כקבוצה דתית. וזה אומר הרב, הקיום בגולה הוא קיום רסוק. וזה הקיום המדולדל שהוא חידלון יותר מההוויה. היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם בחוסר שמרים כפי ההכרח. לא הייתה ברירה. מסיבות שהקדוש ברוך הוא יודע אותם, היינו צריכים להסתובב בגלות, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זה בלי שמרים, זה יין בלי שמרים. יין בלי שמרים זה סכנה לעצם קיומו של היין. וזה לא נכון מה שאומרים, יש כאלה שאומרים, אנשים תלמידי חכמים גדולים, אבל שאינם מכירים את עולמה הפנימי של תורה, חייבים להוסיף ולומר, אנחנו חיינו הרבה שנים לארץ ישראל. הנה, אנחנו עם התורה. חס וחלילה. ודאי שבלי תורה אנחנו לא עם ישראל. אבל גם בלי ארץ ישראל אנחנו לא עם. אז אין דבר כזה. ולכן ברגע שאנחנו כל כך הרבה שנים היינו בגלות, המצב הגיע עד כדי סף כיליון. אבל אומר הרב, עוד לפני השואה, לכל זמן הוא כבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע תפקידו. ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורם מוכרח. וקיומו זה יוצר את שמריו. נושאי הרשעה והחוצפה של עקבתא דמשיחא, אשר ירגז כל לב לזוכרן. מדובר באנשים שזה החוצפה דעקבתא דמשיחא, שהם הורסים כל חלקה טובה, מתנגדים לכל קודש, מרימים יד בתורה. מדובר באמת בחוצפה קשה ביותר. אנחנו היום לפעמים מזדעזעים מכל מיני ביטויים כאלה ואחרים. צריך להבין שמה שאנחנו קולטים במשך חודש אולי, אצל הרב זה היה ביום אחד. הזמן היה כל כך קשה, כל כך ההתנגשות הייתה כל כך חריפה, החרפות, הגידופים, זה לא סתם השרב מתאר גם מאמר הדור, מי שקצת קורא את עיתונות התקופה, היא מבין על מה אנחנו מדברים בכלל. באמת, השנאה הגדולה והרמת היד והחוצפה האדירה, אומר הרב, אבל זה הסוג של הרשעות של תסיסת השמרים שהם יכולים לקיים את היין. ובלעדיהם אין ליין קיום. זה נשמע נורא. זה בעצם יוצא דבר והיפוכו. אותם אלה שמרימים יד נגדי, טוען הרב, הם אלה שיוצרים את עצם אפשרות הקיום שלי בעצמי. על זה נאמר, מי ייתן תאור מתאמה? תסתכלו רגע בסוף, בסוף הקטע הזה הוא כותב, מי ייתן תאור מתאמה לא אחד. הרי יש הרבה מדרשים על הדבר הזה, שרק הקדוש ברוך הוא יודע להוציא תאור מתוך תאמה. זה כבר דבר באמת של חשבון אלוקי. גם זה שייך לאותה תופעה שדיברנו עליה מקודם, שלאבדם אי אפשר. אי אפשר לאבד את הרשעים, כי הם נותנים את הכוח, את העוצמה של החיבור לחיים החומריים, שבלעדיהם ליין, יין המשומר לצדיקים, ליין לא יהיה קיום. אם ליין לא יהיה קיום, אז כבר באמת אין קיום לעולם. לאבדם אי אפשר. אפשר למעט אותם. אפשר, כמו שעוד מעט נעשה, לחבוט אותם. וצריך גם, שזה הבאתי עוד פסקה אחת בסוף. אבל אי אפשר לאבדן, מכיוון שבלי הרצון הגס, האדיר, שבאמת אנחנו לפעמים מלאי התפעלות עד כמה, להרע, יש הצלחה שאנחנו לפעמים יוצאים מדעתנו. איך זה שלהרע אפשר כל כך להצליח, אפשר כל כך לארגן כוחות ואנשים ותקציבים ואמצעים מעשיים, כהנה וכהנה. ולהרים דבר טוב כל כך קשה, כל כך קשה, לפעמים אנחנו ממש יוצאים מדעתנו. אבל מכאן אדרבה, מכאן אנחנו רואים מה העוצמה והכוח של הצדדים הרעים, של אותם נושאי החוצפה דקדה דמשיחא, אלה מבססי החיים הפיזיים שלנו. עכשיו, אומר הרב, כמובן שהשמרים הללו לא יכולים כל הזמן להסתובב בחלקים העליונים של החבית, אלא מגיע הזמן שהם צריכים לשקוע בתחתית החבית ולקבל את המיקום הנכון שלהם בחיים. וזה כבר שהם מבינים, או שאנחנו מבינים, או שכולנו מבינים, שהם הדום לרגלי הצדיקים, אם תרצו לומר את זה כך. זה כבר דבר נוסף. לבוא ולראות את הדברים כך, הם כבר הרב לא מדבר כאן אפילו על כאלה שמתחברים לעם ישראל באיזושהי אמירה כללית, כמו שהוא אמר מקודם. מדובר בנושא החוצפה דעקבתא דמשיחא, אלה שבאו להרוס, אלה שבאו עם הכוח האדיר של התסיסה. אומר הרב, זה כבר הקדוש ברוך הוא יודע מי ייתן תאור מתאמה לא אחד. הוא יודע איך מוציאים מהם את הטוב. זה כבר שלב אחר לגמרי במציאותם של רשעים בעולם. רק שצריך לדעת דבר אחד. יש בזה רמות רמות. אנחנו ראינו כאן שלוש רמות. ראינו את אלה שבאים לבית הכנסת, ראינו את אלה שמתחברים אל הכלל, וראינו את אלה שהקדוש ברוך הוא יודע איך להוציא מהשמרים שלהם את הקיום של היין. ראינו שלוש רמות. אומר הרב, זה רק מקום אחד מבין מגוון מקורות, וכאן צריך לסיים, כי כל הזמנים מתאחרו. הרב אומר, באורות הקודש, וזה הבאתי במקור התשיעי כאן, מי שחסר לו אחוז של שנאת הרשעים, כן, דיברנו מקודם, רשעים, זה דווקא אגודתו על ארץ יסדה, מביאים אותם ביחד, בתפילות, בארבעת המינים, מחברים נפש שלהם עם רוח של שלמי אמוני ישראל ועוד. מי שחסר לו אחוז של שנאת הרשעים, יוכלו התכונות, המעשים והדעות הרעות להידבק בו ולפוגמו. אם אין לאדם אחוז של שנאת רשעים, הוא עלול להיפגם מהם, הוא עלול ללמוד מהם, וזה לא צריך לקרות. כשאנחנו עוקדים אותם בארבעת המינים, ההדס לא יקלוט שום דבר מהדברים השליליים שבערבה, וכן לא הלולב, ובוודאי שלא האתרוג. לא יקלטו את הדברים, יבואו אלה ויחפרו על אלה, נאמר, ולא יבואו אלה ויקלקלו את אלה. זה אסור שיקרה לנו. והחוש של שנאת רשעים, אוהבי השם, סינורה, מי שלא ניתן בו החוש הזה, מי שחסר לו החוש הזה, הוא עלול להידבק מהם. ואף על פי של ידי גודל מיתוק של חסד, הולך האור ונזרח גם על הרשעים, וזה מה שדיברנו מקודם, ויש אור של חסד שמזריח על הרשעים, מכל מקום ראוי לאחוז במידה ידועה של גבורה. אנחנו אומרים באי רצון הזה, שאחרי החיבוט או שענות, גם מדברים על עניין של הגבורות הממותקות. כן? ראוי לאחוז במידה ידועה של גבורה, שהיא ניכרת בשנאה פנימית לרשעים הגדולים מרימייד בתורה. ומידה זו, אומר הרב, היא כמו סנדל הנשמה, שלא תתנף רגליה באבן מצולת הקליפות, והיא משומרת על ידי תכונה זו בתארתה. הרב באמת, באישיות הכוללת שלו, מי שמסוגל להגיד הפושעים הטובים, הוא גם מסוגל להגיד את הדבר הזה שקראנו עכשיו. לדעת שיש איזו מציאות עליונה שיכולה ליישב בין סתירת ההפכים, שהקדוש ברוך הוא סובל הפכים, ולדעת שמצד אחד אנחנו שונאים את הרשעים, ואנחנו נזהרים מאוד לא להיפגם על ידי תכונותיהם השליליות. ובו בעת אנחנו יודעים שיש איזה אור גדול של חסד שממתק אותם ומרומם אותם ומחבר אותם אל הטוב. וכפי שראינו מקודם, מי שמסוגל באמת, וכנראה שנגזר עלינו להיות מסוגלים לזה, כן, הרב מדבר על דורות כאלה שזה הזמן שלנו, מי שמסוגל באמת להכיל את שתי התכונות הללו, את השנאה מצד אחד ואת החסד מצד אחר, את ההחזקה של העמדה לא להתקלקל מצד אחד, ואת האפשרות להיות מחוברים לצד אחר, הוא באמת, בדור כזה, דור של כל כך הרבה תהפוכות, ידע כיצד יבואו אלה ויחפרו על אלה. שתהיה לנו שנה טובה ופתקתיו.